עשו מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ושמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת תבונה, גאה לעיניי והביט הנפלאות מתורתך. לרפואת הרב עובדיה שבן ג'ורג'ה, אלא עד בן בת הישראלי סובן, ואת הרב מרים יאו בן רחל, הספרם שמעון בן לאה, אברהם בן יהודית, הרב בנימין בן בלנקה, אברהם יצחק בן ברוריה, הרב שמעון בן אתם, הרב חנן בן שולמית, הרב דוד יצחק בן מרים, רבנית נווה בת אבואל במרל, שריה בן זהבה, לוי בן שרה, לפואת כל חולי עמו ישראל. לעילוי נשמת מרדכי צמח בן מזל, לעילוי נשמת נפתלי הרי בן קלונימוס, לעילוי נשמת נשמת ילד אריאל שילה בן דניאל, נשמת דור בתיה בת אליעזר משה, ציביה בת אליעזר משה.
חייל בן
סעדיה, ברור בן יוסף. טוב, אנחנו היום סמך ת', כן? ואנחנו אולי נחזור קצת על מה שראינו אתמול, כדי ש... איך אומרים? בביי רמי בר חמה, סמך... מסכת מנחות, דף סמכתת, אנחנו נתחיל חזרה בדף סמכת עמוד ב' בקטע שמתחיל ביי רב חמה, שלא כסדרן, כן? זה אחרי הסימן בסוגריים, סדר הנצה, גלי, פיל, סימן. כאן זה ראשי הסוגיות, וכולם מהירים שבאמצע יש... בעיות נוספות, לא רק של רמי בר חמה, שלא נתנו להם סימן. עניין של עריכה. טוב, אז אם כן, נחזור את זה. בעצם למדנו את החצי עמוד הזה אתמול, אבל נחזור את זה. באי רמי בר חמה, שתי הלחם, הרי יש לנו שתי קורבנות שמביאים קורבן ציבור. העומר שבא צ'זיין ניסן מתיר את התבועה החדשה לעדיות, לחולים, ויש לנו שתי הלחם מחג השבועות, שהוא מתיר את המנחות במקדש, את החיטה בה. ההבדל, העומר בא מן השעורים, והחיטים הם באים, והשתי הלחם באים מהחיטים בחג השבועות. גם אמרו רמז בזה, שבלי תורה אנחנו עוד בשעורים עם מאכל בהמה, אחרי שמקבלים תורה בשבועות, אז זה מאכל חיטים, כי זה מאכל אדם. אין אדם קורא, תינוק קורא אבא אמא, עד שתואם טעם חיטה. באה הדעת. יש אומרים, עץ הדעת שאכל אדם הראשון היה חיטה. בסוגריים. באר עמי בר חמה, שתי הלחם שמתירים את התבואה החדשה להקרבה במקדש, מהו שיתירו שלא כסדרן? מה זה כסדרן? קודם בא קורבן העומר בפסח, ט"ז ניסן, אחר כך הגיע שבועות, שתי הלחם. אז הוא אומר, לפי הסדר הרגיל, קרב העומר תחילה, והוא מתיר את התבואה לאכילה לעדיות. אחר מכן קרבים שתי הלחם, שמתירים תבואה חדשה במקדש. אומרת הגמרא, איך אדמי? מה אתה מתכוון לא כסדרן? אומרת הגמרא, דזרינו שתי הלחם, הוא זרה את זה בין שתי הלחם וחליף עליו שתי הלחם. כלומר, הוא זרה את זה בפרק הזמן שבין הקרבת העומר לשתי הלחם. למשל, בראש חודש אייר הוא זרה את זה. אז עכשיו לא עבר על התבואה הזאת קורבן העומר, כי עדיין לא זרה אותם. אבל שהגיע השבועות, וכבר החיטים השרישו, עבר עליהם שתי הלחם. עכשיו כמובן אי אפשר להשתמש בהם, כי עדיין לא הקריבו ממנו קורבן העומר. אבל בשנה הבאה יחזור חג הפסח. האם ברגע שכבר הקרבנו את זה בפסח, אז יצא ככה שתי הלחם, עומר, אבל הפוך מהרגיל, תמיד קודם עומר, אחר כך שתי הלחם. אבל כיוון שזרעת את זה בראש חודש אייר, אז דילקת על קורבן העומר. אז הגיע שתי הלחם, אתה צריך לחכות שיהיה גם קורבן העומר. אבל אז זה בדיוק הפוך, שקודם שתי הלחם, רק העומר. האם זה תקף או לא תקף, או שנגיד לא? זה צריך לבוא לפי הסדר, קודם עומר של הלחם. אם זרעת באמצע, חכה. לשנה הבאה תקריב עומר, ועוד פעם שתי הלחם, יוצא שהחיטים האלו יעברו פעמיים שתי הלחם ופעם אחת העומר. זה מה שהוא אומר כאן. אם כן הוא אומר, איך ידמי, מה הדוגמה? כגון דזרינו בין בין העומר לשתי הלחם, וחליף עליי הוא שתי לחם, ולשנה הבאה חליף עליהם העומר. מאי, האם שתי הלחם דווקא כסדרן, רק עם התבועות שחלף עליהם תחילה פסח, היינו קורבן העומר, ואחר מכן שתי הלחם, הוא דשריין. אז זה נקרא דבר שאפשר להביא ממנו מנחות. אבל אם שלא כסדרן, כמו כאן שהוא זרה בחודש אייר, אז מה הופיע קודם? שתי הלחם. ואנחנו חיכינו עד שנה הבאה לקורבן העומר בפסח, אבל זה בדיוק הפוך. זה הופיע בתחנה מספר 2 קורבן העומר, כאשר קורבן העומר צריך להופיע ראשון. האם נגיד לו חכה אם כן גם לשתי הלחם, כדי שבאמת הקובע הזה, העומר הוא ראשון ושתי הלחם שני, או שנגיד לו, יכול להיות גם שלא כסדרן. מאי? כסדרן, הוא דשריין, שלא כסדרן, לא שריין, או דילמה, שלא כסדרן, נמי שריין, הוא מותר באמת להביא מתבואות אלו למקדש, מיד אחר הקרבת העומר, אחר כך. בוא ניקח דוגמה מהשנה. אדם בראש חודש אייר תשע"א, זרה תבואה. יפה, אחרי שלושה ימים הם משרישים, בחג השבועות, שתי הלחם. יפה. עכשיו, אתה לא יכול לעשות עם התבועה הזאת שום דבר, כי לא הקרבת ממנו קורבן העומר, כי עוד לא היה קיים בעולם. אתה מחכה עד תשע"ב פסח, הקריבו עומר ביום ט"ז ניסן תשע"ב, האם נגיד שאנחנו בודקים את החיטים האלו, עבר על זה שתי הלחם ועומר, סך הכל שתי תחנות, אבל לא לפי הסדר. האם אנחנו אומרים, לא אכפת לי, העיקר שהיה שתי תחנות, אז זה כבר קשר למנחות. או דילמה, לא, זה צריך להיות כסדרן. מה התחנה הראשונה תמיד צריך להיות? עומר. מה התחנה השנייה? שתי הלחם. אם קודם הופיע שתי הלחם, אז בשנה הבאה בתשע"ב חכה לפסח יבוא תחנה מספר 1, ואתה צריך לחכות תחנה שנייה עוד פעם של שבועות שתי הלחם, כדי שיהיה כסדרן. זה השאלה. האם כסדרן מעכב או לא מעכב? אמר רב התשמע, בוא אני אוכיח לך, כל זה למדנו אתמול. מפסוק שכתוב פרשת ויקרא, ואם תקריב מנחת ביקורים וכולי, לשם אביו כלוי באש. במה מדברים כאן? אומרת הגמרא, מדברים במנחת העומר הכתוב מדבר. מאיכן בא, מאיפה עומר בא, מחיטים או מסעורים? מן הסעורים אומרת הגמרא. אתה אומר מן הסעורים או אינו אלא מן החיטים? אז הוא אומר לנו כמה ראיות, שלוש ראיות. אנחנו בדף, מי שמחפש דף ס"ח עמוד ב', החלק האחרון של העמוד. רבי אליעזר אומר, נאמר אביב במצרים, לגבי מכת ברת כתוב, כי השעורה אביב. איך שהזיק הברת שבר את כל הצמחייה. אז כתוב כי השעורה אביב, ונאמר אביב, איפה גם בקורבן העומר, כן? אז כתוב אם תקריב מנחת ביקורים לשם אביב כלוי באש. אז אנחנו לומדים גזרה שווה, אביב אביב. ונאמר אביב לדורות, במצרים זה היה חד פעמי. ונאמר אביב לגבי קורבן העומר לדורות, מה אביב האמור במצרים שעורים, אף אביב האמור לדורות שעורים. רבי עקיבא אומר, ראיה אחרת שבאמת מנחת העומר היא מהשעורים. למה? מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטים. איזה מנחה? מנחת חוטא, מנחת חובה. את חובתו זה מנחת חוטא בעולה ויורד. ממה הוא מביא? מן החיטים. ומצינו יחיד שמביא מהשעורים, מזה אישה סוטה, שכאשר מביא אותה בעלה לירושלים, ממה היא מביאה מנחה? מן השעורים, כמו שהגמרא אומרת, היא עשתה מעשה חשודה במעשה בהמה, תביא אוכל של בהמה. כידוע שהשעורים הם האכל בהמה. אז אם כן, בייחוד גמלים וחמורים וסוסים אוכלים את השעורים. אז אם כן, רבי עקיבא אומר, מצינו יחיד שמביא חובתו מן החיטים וחובתו מן השעורים לגבי סוטה. גם ציבור יש לו חובה מהחיטים וממילא גם חובה מהשעורים. מה הם חובה מן החיטים? זה שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. מה החובה שמביאים מהשעורים? איזה מנחה הציבור? מנחת העומר. הנה לנו שצריך להיות מקביל למנחת יחיד. ואם אתה תבוא ותגיד שגם העומר בא מחיטין, לא תמצא מקבילה למנחה לא תמצא מקבילה למנחת ציבור כמו ביחיד. ביחיד מצאת מחיתים ומסעורים. ואם תגיד שהעומר בא גם מהחיתים, אז איפה הסעורים במנחת ציבור? אלא ודאי שעומר בא מן הסעורים, אז יש לנו כאן קורולציה, התאמה בין מנחת היחיד למנחת הציבור. אנחנו חוזרים כאן על מה שלמדנו אתמול, ינון. בסדר? אומרת הגמרא, ראיה שלישית, כתוב על ה... בעצם על קורבן שתי הלחם כתוב, וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה. יוצא שהביקורים הם חייבים להיות, היינו יום החג השבועות, מקריבים מנחה חדשה, מנחה חדשה. ואם תגיד שגם בפסח הקרבנו את העומר מחיתים, אז זה כבר לא יהיה בחג השבועות מנחה חדשה, נכון? על כוחך, שמה שהקרבת בפסח זה היה מהסעורים. לכן שבא חג השבועות, זה המנחה הראשונה בציבור, המנחה הראשונה שקרבה במקדש מחיתים. אז זה יהיה יום הביקורים, בקריבכם מנחה חדשה. ואם תאמר שגם בפסח, בעומר, מקריבים מהחיתים, אז זה לא נקרא מנחה חדשה. תראו את זה בפנים. דבר אחר, אם אתה אומר, עומר בא מן החיתים, אז מה יוצא? שאין שתי הלחם ביקורים ראשונים. שהרי מנחת העומר קדמה הוא בא כבר מהחיתים של השנה הזו, ואין שתי הלחם ביקורים, והתורה קוראת להם ביקורים.
פסח כבר החיתה מוכנה?
איך?
פסח בארץ ישראל החיתה מוכנה?
שעורה, היא מפקירה יותר. אז אתה שואל איך אפשר, בדרך כלל היא יותר מאוחר, אבל אפשר להביא מהמפקירות. לכן אתה אומר ראיה נוספת שבמציאות, יש שעורים ולא חיתים. ברוך אתה, אדוני אלוהיך, העולם שהכל נהיה בדור.
רק במזרח אירופה,
עכשיו הוא בא ואומר, עכשיו אנחנו נדייק. מה השאלה ששאלת? האם שתי הלחם שבא שלא כסדרן, האם הוא מותר? זאת אומרת, אם זרעת החיתים ראש חודש אייר, החיתים האלו לא קלטו את העומר של שנה הזאת, תשע"א. למה? כי זרו אותם אחרי פסח. מה הופיע ראשון עכשיו? שתי הלחם. אתה לא יכול להקריב אותו מנחה כי לא עבר עליהם עומר. אתה מחכה לתשע"ב פסח, אז השאלה האם כבר ביום שני של, ביום השלישי של פסח, אתה יכול להקריב כבר מנחה מזה? כי באמת עברו עליהם גם אתה.
שתי הלחם זה כבר יהיה ממוכן לך לשנה.
מה?
שתלת את זה ביער.
כן. לא, השאלה, נגיד בסוכות, אתה רוצה להשתמש בחיתים האלו. לא בסוכות, שנה הבאה ביום...
שייך לשנה.
כלומר, מה שברור, שכדי שיהיה אפשר להקריב מנחה במקדש, צריך שיעבור עליהם שתי תחנות.
העומר.
שתי הלחם והעומר. או לפי הסדר, העומר, חג השבועות. מביאים קורבן שתי הלחם. העומר מתיר את החולין, הוא בא מסעורים, אבל הוא מתיר גם את כל חמש מיני דגן, לאדיות, לאכול, לאפות, כל הדברים. אבל שתי הלחם מתיר את המנחות במקדש. היינו, גם אם עשית את העומר, אתה לא יכול להקריב עדיין מנחות מהתבואה החדשה. עד של... נותנים בחג השבועות שתי לחם, יחד עם הקורבן, זה נקרא...
זה קורבן ציבור נקרא?
כן, כן. שתי הלחם עם הכבשים, כל הסדר
לא
שיש.
לא קשור לביקורים.
לא קשור לביקורים. ביום הביקורים.
יום הביקורים יש לו יום מנוחה ספציפי, או כל אחד בא עם הטנא שלו?
לא, ודאי יום הביקורים הכוונה חג השבועות. יש זמן, זמנים מחג הביקורים מתחיל הסדר של הבאת הפירות שלו. עד החג, אחר כך כבר מביאים ולא קוראים, עד חנוכה. אבל... בהחלט, שכל אחד מביא את הביקורים כשמפשיל אצלו הפרי בתחילה. יש פירות שמחרים, כמו תאינים, שהם באים לקראת אמצע הקיץ, זיתים עוד יותר מאוחר. אז כל אחד מביא את הפירות החדשים מתי שהוא יכול, בסדר. אז זה עניין, אבל חג הביקורים זה יום מתן תורה. זה היסוד של חג הביקורים. כי מאז מתחיל מצוות הביקורים, מתחילים הפירות להופיע בשטח. כן? הרי בט"ו בשבט יש, הגיע חג לאילנות, יש השקדיה פורחת, ואז היא מקדימה, ואז כל הפירות הם מתחילים להציציץ, ועד שמגיע הקיץ מתחילים לראות את הפירות, כמו עכשיו מתחילים להופיע כבר ראשוני הפירות, אבל באמצע הקיץ, זה הפרסקים כאן בארץ היום, יופיעו כמובן התאינים והענבים, ואחר כך...
הרוב זה בניסן.
מה זה?
הרוב זה עכשיו בניסן.
כן, הפירות עוד לא מופיעים, רק הנצה התחלה, דרך אגב, עכשיו היה צריכים להתפלל... היה רוח שערה גדולה מאוד בגליל, בצפון, שגרמה נזק גדול למטעים. שערה קשה מאוד, עד אחר הצהריים, חקלאים אומרים, זה השאיר להם את רוב הפירות, הפירות קטנים, עוד לא בשלים. נו, צריכים להתפלל, כמו שאנחנו אומרים.
הפירות של הערבים יפלו, של
היהודים יפלו. כן, אמן. גם של הערבים אנחנו צריכים, אנחנו נאכל, צריכים לאכול. אז כתוב ש... ואכלת את שלל אויביך. אז כתוב שאנחנו מתפללים הרי בהושענות, בכל חג הסוכות שעושים את הקפות של הושענה, אז אנחנו בהושענה רבה מתפללים, מתפללים את, על הפירות, ילק מהרבה ומרוחות ומסערות וכו', כל הדברים האלו. אז עכשיו נחזור לעניין שלנו. כדי שיהיה מותר להקריב מנחות מהתבואה החדשה, צריך לעבור שתי תחנות. עומר שתי הלחם. והשאלה של הגמרא הייתה, מה יהיה שלא כסדרן? זרעת בחודש אייר.
בין שתי התחנות.
בדיוק, בין שתי התחנות. ואז הופיעה התחנה ראשונה, שתי הלחם, ואתה מחכה לתשע"ב פסח, עובר עומר. אם תגיד שאפשר שלא כסדרן, ביום השלישי של פסח אתה יכול להקריב כבר מנחות מהתבואה של... של השנה שחלפה, ואתה יכול, למה? כי עברו שתי תחנות, או שנאמר, לא, זה צריך לעבור כסדרן, תצטרך לחכות את אילו שזרעת בראש חודש אייר, לחכות עד שבועות. אז הוא אומר, רוצה להוכיח. עכשיו, ואם איתה דשתי הלחם דשלא כסדרן, למה שרוצה להוכיח שלא כסדרן, זה לא מותר, צריך להיות דווקא כסדרן. למה? אם תגיד ששתי הלחם דשלא כסדרן, למה שריה, אז למה אתה אומר אין שתי הלחם ביקורים? יכול לפי זה להיות ציור שיהיה כן שתי הלחם ביקורים. למה? מה הוא הוכיח? שמה זה הקורבן של העומר מסעורים? כי התורה קוראת ליום הביקורים מחיתים, היא קוראת איזה ראשון, מנחה חדשה, ביקורים. אז אם כבר אתה מקריב מנחה בפסח מחיתים, אז זה לא כבר חדש? זה אומר, זה לא ראיה. אם תגיד שגם שלא כסדרן זה עובד, אז במקרה כזה, מה יהיה הקורבן הראשון? חיתים בשבועות, יהיה באמת מקריבים גם את העומר מחיתים, אבל יש ציור שבו רואים, אנחנו נדאג תמיד לזרוע חיתים בראש חודש אייר, ואז יהיה לך שלא כסדרן, ומה יהיה קרב ראשון בסדרה, מה התחנה הראשונה תהיה? אם תגיד שלא כסדרן תופס, אז התחנה הראשונה תהיה שלך לשבועות. ואם הגמרא מוכיחה שמוכרחים להגיד שבפסח עומר זה מסעורים ולא חיתים, סימן שהיא חושבת שלא כסדרן, לא עובד. זה הראיה של הגמרא.
זה עומר מניפים בפסח?
כן. בתזיין בניסן. מתי שתתחיל מספירת העומר? זהו, זה במקביל לקורבן העומר. כשאתה מתחיל להקריב קורבן העומר, אז אתה מתחיל לספור 50 יום.
אז למה סופר? שאתה שתי
שבסוף
זה
את העומר.
50
זה שתי הלחם. צריך לספור מתחילת העומר עד יום החג השבועות. זהו. אנחנו כאן מגיעים לדף סמכתת עמוד א' הדף שלנו. עוד דוחה הגמרא ואומרת, אפילו אם תאמר ששתי הלחם עתירים שלו כסדרן. אז אין שתי לחם שבאים מתבואה שנזרעה בחודש, נגיד תמוז, נחשבים לביקורים. דמי סברת ביקורים לפירק אמרינן, למזבח. קמרינן, דעה אכילה מזבח מפרי דעה שתה. שהרי על המזבח כבר הוא קרבה מנחת העומר שבאה מהתבועה של שנה זו. ממה אתה מקריב בפסח תשע"ב? מהתבועה שצמחה עכשיו, בחורף. וגם מנחת העומר וגם שתי הלחם באות מתבועה של אותה שנה. ואף על פי ששתי התבועות שונות בדינם, מכל מקום אין שתי הלחם ביקורים יחס... זאת אומרת, אז מכאן אנחנו יכולים לומר באמת, אפילו אם תאמר ששתי הלחם מתירים שלא כסדרם, אז אנחנו יכולים למנוע את הקרבת הקורבן בחג השבועות. טוב, עד כאן ראינו אתמול, נראה עכשיו את הבעיות המעניינות של מופיעות כאן סדרות של בעיות. בעיה ראשונה, באי רמי בר חמה. אנחנו יודעים, במשנה למדנו ששתי הלחם של חג השבועות מתיר הבאת ביקורים. איזה ביקורים? שבעת המינים. מה הקשר עוד נראה? אבל כל עוד שלא הבאת שתי הלחם, אתה לא יכול להביא ביקורים של שנה זו. כי ממתי מביאים ביקורים? מחג השבועות שנקרא חג הביקורים. לכן גם הוא נקרא חג הביקורים. מתי? על ידי הקרבת שתי הלחם, מרגע זה אתה יכול להביא ביקורים. אוקיי? בסדר?
כן. הנחת
יסוד.
זה אסור לאכול.
אסור להביא. אתה לא יכול להביא בנחת ביקורים.
וגם
לאכול חולין אסור. ולגבי פירות אין איסור חדש. כן, אבל אתה צריך להביא מהפירות החדשים כמנחה, להביע את הדברים הכי, בדיוק, אתה מביע את השמחה שלך והכרת הטוב בפני השם, בדרך כלל הפירות הראשונים אדם מאוד חומד אותם. הבטיח מופיע בשוק, הוא חייב לשלם 6 שקלים, מה זה? בדרך כלל הפירות הראשונים עוד לא מספיק מתוקים, אבל יש חמדה.
הם לא בשביל.
עדיין... אבטיחים, אתה קונה, רובם הם עדיין בקושי ישר להגיד עליהם מתיקות. בסדר.
איך הפסוק? ושמת הטנא בידיך
ו... והנחתו לפני השם אלוקיך. זהו. אז עכשיו ככה. יפה. בואו נראה. אומרת הגמרא, באי רמי בר חמה, פירות האילן שהם הביקורים, וכמו כן יין של נסכים, שהם ניתרים למזבח על ידי שתי הלחם. בלי זה אי אפשר. חוץ מאשר דיברנו על תבועה, יש פירות ביקורים ונסכים של יין ששתי הלחם מתיר. מה מתיר אותם? יש בפירות שני שלבים, הנצה וחנתה. מה ההבדל? הנצה מופיע פרח בהתחלה, שהוא הרימונים. אחר כך יש, מה יש אחר כך? חנתה, שזה הופך להיות כמו פרי קטן, כמו גולה. אז יש לנו שני שלבים, השלב הראשון זה הנצה, השלב שני חנתה. האם הנצה שריין? כלומר, כמו בחיטים, כדי שהעומר ושתי הלחם יתירו אותם, צריך כבר להיות השרשה, אז כך גם בפירות צריך להיות, האם מספיק שיהיה הנצה או צריך שיהיה חנתה? באי רמי בר חמה. מה שמתיר שתי הלחם את הביקורים ואת היין לנסחים, הנצה שריין, האם מספיק שיהיה הנצה כדי ששתי הלחם יתירו אותם, זה כבר נקרא הופעה של הפרי, שהשנה שתי הלחם מתיר אותו, או רק לאחר חנתה שהיא אחרי הנצה, שלב יותר מוכרע, שריין, אז זה מתיר. אומרת הגמרא, מהי הנצה ומהי חנתה? למה אתה מתכוון? לפרי? הופעת הפרי? אילי מהנצה דפירה וחנתה דפירה, כלומר, הופעת נצוע רימונים, כמו שאנחנו אומרים, וחנתתו, לא יכול להיות שצריך גודל כזה. בואו נשווה את זה לחיטים. מה צריך בחיטים? זרת החיטים. אם הם השרישו בחיטים, כמה זמן לוקח השרשה? 3 ימים. אם החיטים השרישו, אפילו עוד לא צמחו, רק השרישו את השורשים, הוציאו שורשים בתוך כל גרגיר חיטה, מוציא שורשים. אחר כך הוא גדל כלפי מעלה. אז אם בתבועה אתה לא מצריך גודל רציני, מספיק שהשרישו החיטים, אז מה פתאום בפירות של ביקורים אתה מחכה שיהיה הנצה או אפילו חנתה, שזה כבר שלב יותר מוכר? אז לא יכול להיות שזה הקובע לגבי היתר של שתי הלחם. שהפירות של ביקורים, מתי שתי הלחם עובד עליהם אחרי שנצו הפירות או מישהו יותר מחמיר אחרי שחנתו. כי בחיטה אתה רואה שדרישה הרבה פחות, דרישה מינימליסטית של השרשה, תראו בפנים. מהי הנצה ומהי חנתה? אילי מה הנצה דפירה של הפרי וחנתה של הפרי, כדי ששתי הלחם יתירו אותו להבאת ביקורים. אי אפשר להגיד ככה, למה? תשווה את זה לגבי חיטים. אשתה לגבי תבועה. מה זה תבואה? חמש תנאי דגן, כן? השרשה שריה היא כבר מתרת גם לגבי העומר, להתיר אותו לעדיות, לשימוש רגיל, וגם למקדש בשתי הלחם. הנצה וחנתה דפירה מבעיה, זה שלב הרבה יותר בהתפתחות. אמנם זה תבואה וזה פירות, אבל הפרי עצמו גם יש לו שלבים עוד מוקדמים. למה תדרוש דרישה כזאת מקסימליסטית של הנצה ואפילו חנתה? אלא לא, מה שרמי בר חמה שאל, בטח שהנצה וחמתה כבר הם נחשבים כהופעת הפרי, אלא לפני כן הנצה דעלה, לפני הפרי מופיע העלה. והעלה יש לו הנצה ויש חנתה. הנצה שמוציאה פרח הקטן, עוד לפני, אתם יודעים, מתחיל להופיע מציץ, מציץ לו מהענף. אז יש לנו, זה השאלה שהוא שאל, מאיזה רגע שתי הלחם מתיר פרי כדי שלו ולו ביקורים, ולא צריכים לחכות ששנה הבאה? לא לגבי הפירות, כי אם לגבי הפירות המשווה את זה לחיטים, זה אין פרופורציה. אלא הנצה דעלה וחנתה של העלה של האילן. המי אבי חשיב הנצה של העלה כהשרשה של תבועה או לא? אומרת, תיקו, אני לא יכולה לענות לך, נשאר בתיקו. עכשיו, שאלה מעניינת. מה יהיה, בא הרמי בר חמה, שאלה שנייה, חיטים שזרעם בקרקע, עומר מתירם או עומר לא מתירם? זרעתי חיטים, האם הקורבן העומר מתיר אותו? עוד לא כתבתי אותו. אומרת הגמרא, על מה אתה שואל? מה המצב של החיטים? כמה ימים הם כבר באדמה? השרישו או לא השרישו? אם השרישו, למדנו שברגע שהחיטים עוברים השרשה, בדרך כלל זה כך שלושה ימים, העומר שאתה מקריב בפסח מתיר אותו. לא צריכים לחכות לשנה הבאה, לעדיות. אותו דבר שתי הלחם, השרשה מספיקה. אם לא ישרישו, זה לא מספיק, אז מה אתה שואל שאלות? זה משנה מפורשת. אז הוא יגיד, אני שואל משהו אחר. בואו נראה מה הוא שואל. קודם אומרת הגמרא, איך ידמה? אי דאשרוש, אם החיטים כבר ישרישו, עברו שלושה ימים, תנינה, עוד מעט הוא יביא את המשנה, והיא לא אשרוש, גם תנינה. דתנן, אם ישרישו קודם לעומר, העומר מתירם. זה המבחן. ואם לאו, לא ישרישו, אסורים עד שיבוא עומר של שנה הבאה, כיוון שהם עוד לא היו בבחינת גידול, כי עוד לא ישרישו. אז מה אתה שואל? רמי בר חמה, אתה המורה, זה משנה מפורשת. לא צריכה, מה קרה? דחצדינו וזרינו. מה הוא עשה? הוא גידל חיטה. וקצר את זה לפני העומר. עד עכשיו הכל בסדר. העומר יתיר. אבל הוא לקח את הגרגירי חיטים, ויום לפני פסח תקע אותם באדמה. הוא רוצה לקח את החיטים האלו לגדל מהם תבואה חדשה. עכשיו, ברור שהחיטים האלו, אם הם ישרישו אחרי פסח, אז צריך לחכות שנה הבאה. מה יהיה אם עוד לא הצליחו להשריש, הוא רוצה להוציא אותם חזרה. האם נגיד, זה שמת אותם באדמה? הם לא ישרישו? חכה לשנה הבאה. או נגיד לא, זה כאילו שמתי את זה במקום בקט, שמתי את זה בתוך האדמה. אני שומר את זה באדמה. אתה מבין את הפרובלמה?
מה ההתפתחות שלו היה בזמן הפסח?
בדיוק. אז הוא אומר, האם זה נחשב שכאילו שמתי את זה בקד, ואז כבר העומר התיר אותו, זה כמו שאני לוקח חיטים שקצרתי לפני פסח, ושמתי את זה בארגז. בדיוק, או ברגע שאתה שם באדמה, זה כאילו גידול חדש, אז זה לא ישריש, אז חכה לשנה הבאה. זה שאלה יפה. באי רמחם, רמי בר חמה, חיטים שזרם בקרקע, עומר מתירם או נאותו, איך היא דמי? שאלה טכנית. הפעם, בשביל דברים קטנים גם עבדו. היום... איך ידמה? אידי אשרו שתנינה, אידי לא אשרו שתנינה. דתנן, אם ישרישו קודם אל העומר, העומר מתירם, אם לאו אסורים עד שיבוא עומר הבא. עונה הגמרא ואומרת לצריכה, השאלה של רמי בר חמה, דחצדינו, הוא גידל תבואה וקצר אותם לפני פסח. אז במצב הזה העומר מתירם. אבל מה הוא עשה? הוא לקח את הגרגירים ושתל אותם, זרע אותם חדש באדמה. אבל הם לא הצליחו להשריש. מה?
מה זה דחצדינו?
קצר. קצר תבואה והיה שם חיטים. הוציא את החיטים מהשיבולים וזרע אותם מחדש. עכשיו שזרה אותם מחדש, הברור שאם הם ישרישו, אז העומר יתיר אותם. אבל אם הם לא ישרישו, והם ישרישו אחרי פסח, אתה צריך לחכות לשנה הבאה. אבל מה יהיה אם הוא יוציא אותם לפני שישרישו? האם זה נחשב כאילו שמת אותם בארגז, והאדמה כאן היא ארגז או לא? אומרת הגמרא, לא צריך, חזינו וזרינו. אז, ואת העומר וחליף עליו, וכמי בא אליי, מהו לנקוטי להוציא אותם מהקרקע קודם שישרישו ולאכול מאיתם? האם מותר לו לאכול מפני שהעומר יתיר אותם, כי זה כמו שמת בארגז, עובדה שלא חיכית שישרישו. או שלא, אתה שמת את זה בשביל לזרוע, חכה לשנה הבאה. מה זה? שדדי הספק. כמאן דשדיה בקד אדמיה, כמו שמונחים בקד, ושרינו, אז העומר מתיר אותם. מה שאמרנו קודם, שאם לא הושרש תבואה, העומר לא מתיר, זה ביחס לגדולים שיצאו אחר כך. אם אתה מחכה אחרי פסח ויצאו, אבל לא בגרעיני התבואה עצמם שאתה מוציא. עוד דילמה, באתי להוא לגבי ערה, זה התבטא לגבי קרקע. עכשיו יש כאן כמה שאלות מעניינות, כדאי עוד שתי דקות.
זה לא היפותטי לגמרי.
הכל היפותטי, אבל תראה הרבה נפקמינות יש בזה. כל ההיפותטיות מושכים את הבעיה לקיצוניות שלו, כדי להפיק ממנו כל מיני פתרונות הלכתיים. כן? בוא נראה, אומרת הגמרא, יש עוד להסתפק. אתם יודעים, יש הבדל בין מטלטלים לקרקע בכמה נושאים. על מטלטלים שיש ויכוח, ואחד מודה במקצת חייב שבועה. בקרקעות מודה במקצת פטור משבועה. לא נשבעים על קרקעות. אותו דבר, אם עד אחד מעיד כנגד אדם, הוא לא יכול לחייב אותו כסף. מה הוא מחייב אותו? שבועה, שבועת עד אחד. אז משביעים אותו על מטלטלים ולא על קרקעות. אין נשבעים על קרקעות. אחד. יש לנו עוד נפקמינה, אין הונאה בקרקעות ויש הונאה במטלטלים. אתם יודעים מה זה הונאה? אם אחד מכר לחברו דבר מעל ערך שלו, אז זה נקרא הונאה. אז יש כלל כזה. אם זה יותר משטות, בטל הונאה. בטל המקח. אם זה שטות, מחזיר את ההונאה והמקח קיים. פחות משטות, מבטרים. אז כתוב, במטלטלים יש הונאה, בקרקעות אין הונאה. אבל יש מחלוקת האם אין הונאה בכלל, או ש-50% גם בקרקעות, אם הונאה אותו ב-50%, אז זה כן נקרא הונאה. אבל יש אומרים אפילו ב-100%, ב-200% זה לא הונאה, כי קרקעות משתנה המחיר, קופץ ועולה. הנה יש היום בארץ קרקעות שלפני שנתיים קנית אותם, נגיד ב-1,500 שקל לדונם, היום אתה יכול ב-150, פי 10 קפץ. אין הונאה לקרקעות. אז זה מחלוקת לגבי מעל ל-50%. יפה. אז יש הבדל בין מטלטלין וקרקעות בדין הונאה. אבל גם בקרקעות יש חל עניין של ביטול מקח במקרה של טעות במדידה, במשקל. כלומר, מה שאמרנו, יש הונאה או אין הונאה, זה כשמדברים על מחיר. אבל כשמדברים על משקל, על מספר, נגיד אתה אומר, תן לי 100 תפוזים והוא נותן לך 90, אפילו 99, זה עונה, כי אם מדברים על מספר, כל סטייה היא קלקול. אבל מחיר יש גבולות פחות משישית. עד 18% המקח קיים ולא צריך להחזיר עונה. כל הדינים. באמת קרקע אין לנו דין של עונה. יפה. יש אומרים עונה חלקית יש. יש עוד דין, האם נשבעים על... אז זה דיברנו כבר. ומה עוד... כן? כן, אז בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, עוד יש להסתפק בזרעים האלו. יש להם הונאה או אין להם הונאה? האם הדין של אותם זרעים שדיברנו עכשיו, מה הוא עשה איתם? הוא קצר חיטים, הוציא את הגרעינים, תקע אותם בקרקע, עוד לא השרישו והוציא אותם. והוא קנה את זה, מאדם, הוא קנה את זה מאדם, כן? הוא קנה מאדם, והייתה שם עונה. אז אם יש להם דין של מטלטלים לחיטים האלו, כי הרי אתה עכשיו מטלטל אותם, זה כמו פירות. אם יש להם דין של מטלטלים, יש עונה. אם יש להם דין שהם כמו מונחים בקרקע, זאת אומרת שהם חלק מהקרקע, אין עונה. אז זה מה שהוא שואל כאן. ועוד יש להסתפק. יש להם עונה או אין להם עונה? אומרת לגמרי, היחידה, מאילי מה דה אמר לי שדאי בשיטה, מה מדובר? שאמר המוכר לקונה, זרעתי בקרקע זו שיטה. מה זה שיטה? שש. שש מה? שש קורים. קור זה 30 שעה. כן? כמות גדולה. ואתוסעדי, ואמרו, דלה שדאי בא אלה חמישה. הוא אומר, אני זרעתי בשדה, מוכר לך שדה זרועה, זרעתי שישה קורים. באים העדים אומרים, עובד עליך, הוא זרע רק חמישה קורים. אז אם תגיד זה, גם בקרקע זה נקרא הונאה. למה? כי זה לא שאלה של מחיר, זה שאלה של מציאות, כמה זרעת. ואמר רבא, כל דבר של הונאה במידה, במשקל ושבמניין, אפילו פחות מכדי הונאה חוזר. זה מקח טעות, זה לא הונאה. אם אני אומר לך, אני מוכר לך קרקע 100 דונם, ואני נתת לך 100 דונם פחות מטר, אז זה הונאה. מה שאמרנו, אין הונאה בקרקעות לגבי המחיר. אותו דבר משקל, אני מוכר לך טעינים. אני אומר לך, יש כאן 10 קילו. בסוף יש כאן 990, 9 קילו 900. אז בכללי ההונאה אין כאן שטות, אבל כיוון שזה טעות במשקל, זה הונאה אפילו גרם. היה יהודי אחד, היה לו מפעל של סקיות לפני 40-50 שנה, שהתחיל להמציא הפלסטיק. אז הוא היה ספק של כל העולם, התעשר, מיליונר. אז אחד ממעלי המפעל רצה להרוויח עוד, התיאבון גדל, וכל סקית של 100 סקיות שם 98 סקיות. ככה במשך שנים, מיליארדי סקיות, מי ילך לספור את הסקיות? נשתמשים. אחרי 30-40 שנה, הוא למד שיעור, היה יהודי, אמרו לו, זה גזל. אז אמר, איך אני מחזיר את זה? אמרו לו, תשמע, אתה גזלת שתי סקיות? אבל זה פחות מהונאה, לא שייך במספר. אז הם אמרו לו, יעשה בזה צוחי רבים. במקרה שלך, תמשיך לספק עוד 30 שנה סקיות במקום שבכל סקית שמת 100, תשים 102. ככה יש סיכוי שאלו שקנו אצלך יקנו וירוויחו. יותר מזה הוא לא יכול. זה התיקון, שגם כן תרגיש, הנה, תיקנתי. אז למה? כי כל דבר שבמידה, במשקל ובמניין, יש הונאה אפילו פחות, אפילו גרם אחד. על מחיר, לפעמים המחיר קופץ קצת, זז הצידה. אז יש פחות משטות, יותר משטות, שטות. פחות משטות, המקח קיים לא צריך להזיר הונאה. שישית, זה בערך 18%. יותר שטות, בדיוק שטות, אז מחזיר את ההונאה והמקח קיים. אם עונית אותו יותר משטות, יותר מ-18%, אז המקח בטל. יכול הקונה להגיד לו, אדוני, קח את הכסף, תחזיר לי, תן את הכסף, מחזיר לך את הסחורה. זה היסוד. אז איך ידעם? אילי, מה דה אמר לי, שדאי בשיטה, זרעתי בקרקע הזאת שישה קורים, ואתו שדאי ואמרו דלה שדאי. מה זה שדאי? זרקתי, שמתי, שדי זה לזרוק, זרעתי. ודלה שדאי בא אל החמישה, ואמר רבה, ודאי שזה עונה, בין אם זה מטלטלים, בין אם זה קרקע, כל דבר שבין דם משקל במניין, אפילו פחות מכדי הונאה חוזר, כי זה לא עניין של הונאה, זה עניין של מקח טעות, אלא הספק דאמר לי שדאי כדבילה. הוא אומר, אני מוכר לך שדה וזרעתי כמה שצריך. אתו שדה ואמרי דלה שדה כדבילה. הוא לא זרע כמו שצריך. כלומר, יש ויכוח כמה השדה הזאת צריכה זרעים. אז זה לא נקרא הונאה. זה לא נקרא מקח טעות, בגלל שאני חושב שחמישה קורים מספיק, אתה חושב שישה. אז זה לא ויכוח על עניין, זה עניין של אומדנה. שמצוי הדבר שטועים טעות כזאת, זה כדין הונאה. אז עכשיו, אם זה מטלטלים החיטים האלו, יש הונאה. אם זה קרקעות, אין הונאה. יש להם הונאה, כמאן דשדיה בקדה דמה, ויש להם הונאה. דילמה, בתי לגבי ערה, כמו הבעיה הקודמת, בעיה שלישית. ידוע שעל מטלטלים נשבעים, במודה במקצת, כמו שאמרתי קודם, או יש כלל, שני עדים שמעידים נגד אדם בממונות, מחייבים אותו כסף. אם יש כנגדך עד אחד, הוא לא יכול לחייב כסף, חייב שבועה. עכשיו יש כלל, אין נשבעים על קרקעות. אותם חיטים ששמת אותם בקרקע ועוד לא השרישו, והוצאת אותם, והייתה בהם עונה, יש להם דין מטלטלים או קרקעות. זה כל המהלך על כל מיני סוגיות שדיברנו. עוד יש להסתפק, נשבעים עליהם, למשל הודע במקצת. למשל הוא אומר לו, אתה קבעת איתי לזרוע בשדה שישה קורים, וזרעת רק חמש. ואחר כך אומר, תשמע, אני מודה שזרעתי רק חמש וחצי. אז בעצם הוא מודה במקצת. אם לחיטים האלה יש דין של מטלטלין, אז הוא חייב שבועה. אם יש שם דין של קרקעות, לא חייב שבועה, כי אין נשבעים הקרקעות. או אין נשבע אליהם, כדשד יהיה בקד אדם יהיה כמטלטל דם, ואותם חיטים כאילו מונחים בקד, אז במקום הקד הם מונחים בקרקע. כי הוצאתי אותם לפני שהשרישו, אז זה כאילו זה המתמון שלהם. ונשבעים עליהם, עוד דין מבטי להו אגב ערה, הוא כמקרקע דם, ואין נשבעים עליהם, תיקו. עכשיו יש כאן דבר מעניין. מה יהיה? תראו, פעם היה דבר כזה. הבהמה אוכלת חיטים או שעורים, יש בהמות שאוכלות חיטים, יש בהמות שאוכלות שעורים כמו סוסים, חמורים. לפעמים לא כל החיטים מתעכלות, ובגללים שהם מוציאים אפשר למצוא כמות של חיטים. הוא הלך, אסף את החיטים מהגללים. בבצורת, ברעב, ראינו בגמרא ש... מרתה בת ביתוס, או... הבת של סלבא כלבא שבוע ברעב שפה מהגללים. עכשיו השאלה, מה דין החיטים האלו? האם זה לגבי מה, האם זה בטל שם של חיטה מזה, זה כמו גללים או לא? כיוון שהם שלמים אפשר לתת להם דין של חיטים. בואו נראה, באי רמחמה, רמי בר חמה, חיטים שנמצאו בגללי בקר ושעורים בגללי בהמה, בקר דרכו לאכול חיטין. שאר הבהמות כמו גמל, סוס וכולי, הם אוכלים שעורים. למה? היא שואלת לגמרא, למה אתה שואל? יש לנו דין שאוכל מקבל תומה ומעביר תומה. השאלה, החיטים האלה יש להם דין אוכל, ואז הם מקבלים תומה ומעבירים תומה, או נגיד לא, הם כבר עברו תהליך של עיכול אצל הבהמה, למרות שהם יצאו גרגירים שלמים, זה לא אוכל. למה? אילי מלא תמויי תומת אוכלים, האם אותם חיטים וסורים מקבלים תומת אוכלים או לא? התנינה, יש ברייתא בתוספתא של מסכת טהרות, חיטים שבגללי בקר וסורים בגללים של הבהמה, אם חישב עליהם לאכילה, אין מטמא תומת אוכלים. כי לא מספיק מחשבה. יש עכשיו בגללים חיטים. אז למרות שהוא חושב במחשבה שהוא רוצה אותם לאוכל, הם לא מקבלים תומה. למה? כי צריך מעשה. אבל אם לקטם לאכילה, מתם את תומת אוכלים. כיוון שעשה מעשה בלקיטה, אז מה הספק של רמי בר חמה? נגיד גם כאן, מה שאלת? חיטים שמצאם בגללי בהמה, מהו? אם זה לגבי תומה, יש כאן ברייתא מפורשת, תוספת, שאומרת, אם השארת אותם בתוך הגללים, אין להם דין של אוכל ולא מקבלים תומה. הוצאת ועשית מעשה, ניקית אותם, שלפת אותם מהגללים, הרי זה מקבל תומה. אומרת הגמרא, אלא, אומרת הגמרא, השאלה שלו, האם החיטים האלו אפשר להביא קורבן מנחות? הוא ינקה אותם, ויביא, יתחון אותם, ויביא אותם כסולת לקורבן מנחה. אפשר או לא? אומרת הגמרא, פשיטה דלא, ודאי הם פסולים. כתוב הנביא אומר, הקריבהו נא לפחתך, מי זה פחתך? הפחה, זה השליט, המלך. הפסוק השלם, תראו תורה אור, וכי תגישו פיסח וחולה אין רע. הקריבהו נא לפחתך, ירצחה או ישא פניך, מי שיביא למלך מתנה סוס צולע בלי רגל. לא רק שלא יגיד לו תודה, יתלה אותו. מה אתה עושה ממני צחוק? אז למקדש אתה רוצה להביא חיטים שהוצאת מתוך גללים בתור מנחה? בטח שלא. אומרת הגמרא, לא צריכה דנקטינו, הוא אסף את החיטים מהגללים וזרעינו, זרע אותם מחדש בקרקע. ומה השאלה של רמי בר חמה? וקבעי לעטוי מנחות מהגידולים שיצאו מהחיטים שהוא זרע שהוציא אותם מהגללים. אתם שומעים? מה הבעיה? מהי? האם נגיד שהם נפסלים גם התוצאה של הגידולים הנוספים משום דמייסותה, וכיוון דזרינו אסדה למייסותה היו, ברגע שאתה זרעת אותם, התפרקו וצמחו מחדש, זה כבר לא אותו דבר, זה לא הגללים, זה כבר חיטים חדשים. ידוע שכל צמח נרכב, בזמן שהוא נרכב הוא מאוס, אחר כך הוא צומח, זה דבר חדש. עוד דילמה, החיטים האלו שעברו תהליך חיכו, למרות שנשארו גרים שלמים, גרעינים שלמים, הם לא איכותיים, הם לא יצמיחו חיטים מעולות. משום כחישות ההוא, על ידי שיתקלו במאה בימה, אותם חיטים לא יצמיחו חיטים טובים, ואשתנה מכחישה. אז אותם חיטים שאתה רוצה להביא למנחות שצמחו מתוכם, הם גם כחושות. ולכן הם פסולים. תיקו, אומרת הגמרא, אין לי פתרון. באי רמי בר חמה, שאלה מעניינת, זה מופיע בבבא בתרא, עשו מבחן, כתוב שעשו מבחן, ככה הגמרא אומרת, בגמרא בבא בתרא, דף כ"ב עמוד א', מסופר שרב עדה ברבה הלך לבדוק את רב דימי מנרדה, אם הוא תלמיד חכם. והוא שאל את הבעיה הזאת, פיל שבלה כפיפה מצרית וקיעה דרך בית הרי אימהו. ורב דימי לא ידע לענות. ורב עדה בר אבא נתן לו עם הסנדל, תפח לו, אתה רוצה לקבל סמיכה, אתה לא יכול לענות על זה. כתבו התוספות, גם כאן וגם שם, יש תוספות שרב עדה בר אבא לא יקשה לו לבלה כפיפה ממש טוב, אנחנו נראה זה אולי בהמשך את העניין הזה. אז בואו נראה. ביי רב רמי בר חמה. תעינו בסוגיה בבא בתרא כאן בתוספות. ביי רמי בר חמה. פיל, הוא חיה גדולה, שבלה כפיפה מצרית. מה זה כפיפה? סל. סל שעשוי מנצרים. נצרים של דקל, כן? הפיל לקח עם החדק שלו, הכניס את כל הסל. סלסלה, כמו שמביאים בפורים, כל מיני סלסלות. הוא בלה כפיפה מצרית. יופי. והקיעה, ואחר כך הוא שלשל את זה דרך בית הרי, מהו? שואלת הגמרא, למאי? מה השאלה? למה אתה שואל? אילי מה למבטל תומתה? הרי יש דין, כלי מקבל תומה. כן? יפה. בייחוד כלי מנצרים צריך להיות כלי. הוא היה כלי, קיבל תומה. עכשיו הפיל בלה את זה, ועיכל את זה והוציא אותו שלם החוצה. האם העיכול הזה נחשב כאילו הוא שבר את הכלי? כל כלי שיש בו תומה, האם נשבר, נתבטל תומתו? האם התהליך של העיכול שזה עבר במאי הפיל נחשב כשבירה ואז התומה בטלה? או שאנחנו אומרים לא, זה יצא שלם, אז זה לא, זה נשאר בתומתו? אילי מה למבטל לתומתו, וזה השאלה שלך, תנינה. יש משנה במסכת כלים, אז מה אתה רמי בר חמה המורה, המוראים ידעו משניות, אתה בא לשאול שאלה כזאת, הרי מה כתוב שם? כל הכלים יורדים לידי תומתם במחשבה. אם חשב על דבר מסוים לעשות אותו כלי, ואותו דבר לא מחוסר מעשה, למשל, היה לו אור, והוא חושב לקחת את האור כמכסה לשולחן, אז לא חסר שום דבר. אם הוא רוצה לעשות מזה נעליים, אז אחד מחוסר מעשה, צריך לחתוך, לאבד את זה. אבל אם הוא רוצה לשטוח את זה על גבי כיסא, על גבי ספסל, על גבי שולחן, אז כמו שהוא, הוא כבר מוכן. אז אם חשב על דבר מסוים לעשות אותו כלי, ואותו כלי שהוא חשב לעשותו לא מחוסר מעשה, נגיד הוא חשב לעשות מהאור שולחן, לא חסר שום מלאכה, מקבל האור מיד תומה במחשבה. ואין עולים מתומתם הישנה, אלא בשינוי מעשה. למשל, אם נשברו הכלים, וכאן הרי הפיל פלט דרך בית הרי חוץ מכבודכם את הסלסלה הזאת שלמה. ודאי, היא לא ניתרת בתומתה. אומרת הגמרא, לא, השאלה היא אחרת, לא צריכה. השאלה של רמי בר חמה היא, דבלי הוצין. הוא בלה את ההוצין. מה זה ההוצין? הכוון הענפי הדקל, לא סלסלה. ועבדינו, ואחר כך הוא פלט אותם, ואנחנו עשינו מאותם הוצין, עשינו מזה סלסלה, אחרי שהוא הוציא אותו מבית הרי. עשינו מזה כפיפה מצרית, מה הספק? אנחנו, מי הווה עיכול, ואב אלי ככלי גללים, ככלי אדמה, עברנו לדף סמכתת עמוד ב', כן? יש לנו כלל, כלי גללים וכלי אדמה לא מקבלים תומה. אז כל עוד שהוא היה נצרים ועשית ממנו סלסלה הוא מקבל תומה. עכשיו הפיל העביר את הנצרים האלו דרך מערכת העיכול שלו והוא פלט אותם. האם עכשיו הם נחשבים אדמה וכלי גללים? אתה יוצר מזה כלי, ממה, מהגללים, הרי כלי גללים, כלי אדמה לא מקבלים טומאה. זה השאלה. אז מה הספק? מי אהבה לעיכול ועוול ככלי גללים אדמה ואין מקבלים טומאה, דאמר מר, כלי אבנים, כלי גללים, שנעשים מגללי בהמה, אפילו שזה עכשיו צורת כלי, כמו כן כלי אדמה שאתה עושה מחרס, אין, מאדמה, אין מקבלים טומאה, לא מדברי תורה ובני סופרים, או דילמה, לא אהבה עיכול. לא, הרי הענפי דקל נכנסו ענפים ויצאו ענפים, אז זה נחשב עדיין ענפי דקל, עשית מזה סלסלה של נצרים, זה כלי ומקבל טומאה. אומרת הגמרא, תפשוט לי מעד אמר אולם, שמור שמור מי יוצא דק. מה? היה מקרה, ראינו את זה כבר, מעשה, ובלעו שני זאבים, שני תינוקות בעבר הירדן. בלעו אותם ככה, תינוקות קטנים שנולדו זעתה. שם מדברים על סוגיה, אם זה נקרא מגיפה, דבר, שכל במסכת תענית שעושים על זה צום. אז זה המעשה היה. הוא בא המעשה לפני חכמים. עכשיו מה קרה? מישהו נגע בגופות של אותם תינוקות שנפלטו מהרעי של הזאבים. האם זה נחשב בשר של מת, ואז הוא מתמא תומה, תומת מת, תומה חמורה, או נגיד, לא, זה עבר עיכול, זה כבר לא בשר. אז מה הוא אומר? תפשוט את זה משם, שכתוב, מעשה בעלו שני זאבים, שני תינוקות בעבר הירדן, והקיום דרך בית הרי, הוא בא מעשה לפני חכמים ותיארו את הבשר, מלתמא תומת מת. אז מה רואים? שתיארו את זה, למה? הרי הבשר נשאר בשלמותו, אלא כיוון שהוא עבר את תהליך העיכול, הוא כבר לא נחשב בשר. אז איבד הבשר את שמו, אז אותו דבר, אצלנו בכפיפה המצרית, אותם איך זה נקרא? אותם הוצין, אותם ענפי דקל, הם גם כן התבטל שם דקל מהם, הם כמו כלי גללים. אומרת הגמרא, לא, אל תשווה את זה. הבשר של התינוקות, באמת הוא בטל משם בשר. כי זה רך מאוד, אז מסתומק שעברו תהליך עיכול במאי הזאב, הם כבר לא בשר. שאני בשר דרכיך, לכן התבטל לשם שלו על ידי העיכול, ואין ראיה מזה לנושא של כפיפה מצרית, שהעוצים הם הרבה יותר קשים מן הבשר, אולי הם לא מאבדים את שמם. אומרת הגמרא, רגע, רגע, יש סיפה למשנה הזאת, ולפשוט מסיפה. של המעשה עם התינוקות. מה כתוב שם? ותימו את העצמות. העצמות כן, מי שיגע בעצמות כן מטמא. אז הנה, העצמות זה קשה כמו עוצים. הסימן שזה לא מאבד את תומתו. הנה לנו. ולפשוט זה, ותימו את העצמות, אז רואים שבדבר קשה, התהליך של העברה בעיכול לא מבטל את שמו. אומרת הגמרא, רגע, רגע, יש בשר שזה קשה מאוד, זה רך מאוד, יש עצמות שזה קשה מאוד, הוצין זה משהו ביניים, ולכן שאלתי, הוצין זה קשה ולא קשה, זה לא קשה כמו עצמות, אבל קשה יותר מבשר. ולפשוט מסייף אדם ותימות העצמות, אומר שאני עצמות דעקושי, תפי, הם יותר קשים מהוצין, לכן לא אבי עיכול, אבל הוצין אולי באמת אבי עיכול. אז אין על זה תשובה. וכאן יש שאלה מעניינת, שדנים בזה, האם אפשר להביא קורבן מדבר שנעשה בו נס? נגיד, חיטים שנעשה בהם נס, כמו המן שירד משמה, אפשר להביא זה מנחות, או שצריך להיות גידול טבעי? זה שאלה אחת, אפשר להסתמך על הסוגיה שלנו, אבל כאן הוא שואל שאלה מעניינת, שאלה אחרת, לא מדין נס, אלא מה קרה? באי רב זירא, חיטים שירדו בעבים. העננים הורידו גשם עם חיטים. יש תופעה כזאת בטבע. הגמרא תספר מה זה. הגמרא תשאל עוד מעט, איך זה יכול להיות? איפה? הביאו מאיזה חייזר אחד בכדור בפלנטה העליונה.
בקופים האלה של הדף היומי
מופיע הדבר הזה.
גם עם גשם,
כן,
עם
כן.
גשם
בדגים. בואו נראה מה העניין. באי רבי זירא, חיטים שירדו באבים, אבים זה עננים. למשל, הייתה ספינה מלאה חיטים, ירד עליה הרבה גשם, והיה שמש חזקה, התעדו המים, ויחד עם העדים העלו איתם כמות של חיטים לעננים. אחר כך שהעננים היו כבדים והורידו את הגשם, הורידו יד, הם נסו בשמיים והורידו את זה במקום מסוים. האם אפשר להשתמש בזה? מהו? האם זה חיטים או לא חיטים? שואלת הגמרא, למאי? למאי נפקא מינה? אם לאכול, תאכל אותה, מה יכול להיות? יש איזה קלוריות, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אי למנחות, המאי לא, מה אכפת לנו שעברו ממקום למקום? הם קיבלו טרמפ, בלי דלק מזוהה, מה שהיה בשדה התופלות. קיבלו, הלוואי שימציאו איך להעביר כל מיני מוצרים מחוץ לארץ, דרך העננים. זה לא צריך לא דלק, לא צריכים לא את המעיינות הנפט של הערבים וכלום. דרך אגב, זה רעיון, איך לנצל אנרגיית העננים. הציפורים יודעים לנצל את הרוחות ואת העננות. אילה מנחות המאי לא, מה אכפת לנו שעברו מכל מקום באמצעות העננים? אלא הספק הוא לשתי הלחם. האם אפשר מהחיטים האלו להביא את קורבן שתי הלחם? למה לא? כתוב, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. ממושבותיכם, אמר רחמן, על הפוקי די חוץ לארץ, זה לא. אבל מה אסור להביא? חיטים מחוץ לארץ, אבל חיטים מעננים, זה לא מפריע לי, זה לא מבטל ממושבותיכם. אבל באבים שפיר דמי, או דילמה, לא, ממושבותיכם דווקא, ולא לא מחוץ לארץ ולא מעננים. ואפילו חיטים שיורדים באבים, נמי לא, כי זה לא מושבותיכם, הם ירדו מהשמיים. שואלת הגמרא, מה אתה שואל לי דברים שלא יכולים להיות? ומי איקה? כי היי גוונה? יש דבר כזה שחיטים יורדים מהשמיים? אמר לו, אין. מצאנו דבר כזה אצל מי? הגמרא אומרת, ברעדי טייה. מי זה ברעדי טייה? היה ישמעאלי. אלה שהלכו על הגבול, פרצו את הגבול. פלסטיני, סוחר, אבל אז הם היו כפופים לעם ישראל, סוחר ישמעאלי, דנחית עלי רום קיזבא חיטי בתלת הפרסה, היה לו שדה של 12 מייל, וירד חיטים בגובה טפח, אתם יודעים כמה זה כמות, חביבי, טפח בגודל 12 קילומטר שדה, הכל התמלא לו עם חיטים מענניים. בא רב שמעון בן פזי, שאלה מעניינת, שיבולת שהביאה שליש גידולה, קודם לעומר, ועקרה, למה שליש? הרי אמרנו שלגבי עומר מספיק השרשה, כי ברגע שגדל שליש, כאילו גדלה כל התבועה, ואז העומר מתיר אותה. אם הוא יעקור אותה לפני שהביאה שליש, אז זה כמו שחת. אז אין העומר מתיר אותה. למרות שאם היא משרישה זה כבר מתיר, אבל איפה שהוא עוקר את התבועה לפני שהביא השליש, העומר לא מתיר. אם תשאיר את זה באדמה וזה יגדל, זה בסדר. ומה הוא עשה? היא גדלה שליש, והוא עקר אותה, ושתלה את אותה תבועה אחרי העומר. כלומר, היא גדלה שליש, והקריב את העומר. אחר כך הוא עקר, ואחרי העומר שתל אותו מחדש והיא הוסיפה, כיוון שהוא השריש את זה מחדש, היא הוסיפה נגיד עוד שליש, עוד שתי שליש. האם אתה אומר, רגע, החיטה הזאת בשורש שלה כבר הותרה על ידי העומר, מה שצמח, צמח מהיתר. הרי כתבת אותה אחרי שעבר עליו העומר, התיר אותה. זאת אומרת, היה שליש, אז העומר התיר אותה, כן? ועכשיו זה צמח יותר, אז בסדר, או שנגיד לו. והוסיפה, מהו? בתר עיקר הזלינן ושר יהיה עומר, נלך אחרי השיבולת העיקרית שצמחה שליש והעומר התיר אותה, אז מה שהתווסף אחר כך זה גם מותר? או דילמה, בתר תוספת הזלינן. מה ששליש שליש, אבל עכשיו זה קיבל עוד שני שליש, אז את זה אולי נסור. נחכה עד שנה הבאה, עד שיבוא עומר הבא. אומר, לא, תפשט למעד, אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, בנושא של אורלה. אתם יודעים, כל עץ שנוטים צריכים לחכות 3 שנים, ובשנה הרביעית נטע רווי. מותר לאכול בקדושה כמו מעשר שני, אבל יש לזה כללים איך אוכלים. בשלושת השנים הראשונות זה עולה. מה יהיה? יש עץ זקן, ורוצים להשביח אותו, עושים הרכבה. מה עושים? לוקחים, עושים ניתוח, חותכים, ותוקעים לו איזה, של ילדה קוראים לזה, עץ צעיר, והוא נותן לו חיות מחדש. עכשיו, הענף ששמת בסקנה היה עם פירות, עם הנצה של פירות. אחרי שחיברת אותה מתחבושת, הם התאקלמו יחד, עכשיו העץ התחיל לפרוח, ובענף של הילדה הזאת, שהיא עורלה, עוד לא עבר אליה 3 שנים, הפירות שהיו קודם כמו זיתים גדלו, והפכו... האם תגיד שיש להם דין עורלה, כי הענף הזה הוא עורלה, או שנגיד לו, אחרי שמזגת אותו, אחרי שמזגת אותו יחד עם העץ הזקן, הוא מתבטל. אומר לו, תפשוט מה עד אמר רבי אבאו, אמר רבי חנינא, ילדה, מה זה ילדה? כוונה נטייה רכה של עורלה, שלא עבר 3 שנים, שסיפחה בזקנה, בעת שעברו עליו שנות עורלה. ובילדה היו פירות, אפילו הוסיף אחרי שהוא הרכיב 200, יותר ממה שהיה מן האיסור, כלומר, פי 200 עלה, הפרי גדל אחר הרכבה הגדול ב-200 חלקים יותר מהפרי שקודם, וידוע בעורלה הביטול הוא ב-200, אסור. ולא אומרים שהאיסור בטל ביתר, בשורש שלו. כיוון שחד גוף אהבה, אז לינן בתר העיקר. אז מה רואים? שהולכים לפי העיקר, אז לגבי עורלה זה לחומרה, אצלנו זה יהיה לכולה. הרי התבואה הביאה שליש, והכרת אותה, ועבר עליה עומר, אחר כך שתלת מחדש, הולכים אחר העיקר. ואמר רב שמואל בר נחמה, אמר נתן, בצל ששתלו בקרם, הרי בצל ששתלו בקרם נאסר משום כלאיים, כלי הקרם, ונעקר הקרם. עכשיו, היה שלב שזה נאסר הבצל, עקרו את הקרם, והבצל המשיך לגדול, פי 200, אפילו הוסיף ב-200, אז הבצל אסור. אז מה רואים גם כאן? הולכים אחרי העיקר. אז אפשר לפשוט את הבעיה של רב שמעון בן פזי, שהעומר מתיר את התבואה, כי השליש של התבואה שעבר עליה עומר, מתיר את הגידול. אומרת הגמרא, היא גופה קמי באה אלי, לא, אי אפשר להוכיח משם. זה שאמרו לעורלה, כלי הכרם, שמחמירים, זה לא בגלל שברור להם שהולכים אחרי העיקר, מסתפקים, אז לכן הולכים לחומרה. בעורלה וכליים שזה לחומרה אנחנו אומרים הולכים אנחנו הולכים אחרי העיקר שזה עושה חומרה, אבל מי אומר במקרה של תבואה חדשה ששם זה בדיוק ההפך לכולה גם נלך, זה מה שאומר היא גופה קמי בעלי מי פשטית עלי לרבנן דבטר יקרא זינן לא שנה לכולה לא שנה חומרה או דילמה במקרים שראית כאן בהלכות לגבי ילדה ולגבי בצל ששתלו זה בגלל סיפוק ומספקה להוא. לחומרה בקיליים ואור לאמרינן. לכולה לאמרינן תיקו. עד כאן הלכה. בסדר? זה בדיוק השאלה מה הוא חושב על זה. אז נראה כאן. כן. רש"י מסביר את כל הסוגיה הזאת. מה זה חיטים שירדו באבים? תראו, רש"י אומר, חיטים שירדו בשורה שלישית. אם המטר, כששתו האבים באוקיינוס, בלו ספינה מלאה חיטים. אומר תוספות, אם שתו באוקיינוס, בלו ספינה מלאה חיטים, כאשר המטר נדעים מחוץ לארץ, וחיוותרו לשתי הלחם בשביל שהיו באבים? מה מדובר? מאיפה החיטים האלו? מכל משתתכם בלקה. ואם ארץ ישראל, חינסרים על ידי כך, אלה על ידי נס ירדו באבים, כי אנו עטמה דפרק ד'. הדיון, כיוון שזה כאילו חיטים של נס. השאלה, כן, האם יש בזה נס? טוב, יש שם כמה תוספותים מעניינים. אם כן, בואו נראה סמך ת' בהלכה. לפני מנחה נראה קצת הלכה. כן, סוגיה יפה היום, אפשר, היא משיקה להרבה נושאים. החקירות האלה של רמי בר חמה. דף סמכתת משורשי מצוות תרומה. בעניין מצוות הפרשת תרומה כתב בספר החינוך. כן? באיזה מצווה? מצווה תף קוף זין. משורשי המצווה, לפי שעד הגן והתירוש והיצר, שלפי הרבה ראשונים רק הם חייבים בהפרשת תומות ומסרות, שאר הפירות והירקות בוודאי זה רק מדרבנן, לפי שעד הגן, תירוש והיצר, הם עיקר מחייתם של הבריות, תבואה, יין ושמן, והעולם כולו שייך לקדוש ברוך הוא, על כן ראוי לאדם לזכור את בורו על הברכה שברכו בגידולים האלו, וטרם שהאדם נהנה מהברכה, שברך אותו השם בשפע של יבול, יפריש קצת ממנו לשמו ברוך הוא, יתננו למשרתיו. מי הם? הכהנים העסוקים תמיד לכת שמיים. לב האדם יתעורר, ומן היסוד הזה אמרו זכרונם לברכה, שאפילו חיטה אחת פותרת כי, כי שכירת האדנות על דבר, אין הפרש בין רב למעט. אפילו משהו סמלי, אמנם חכמים קבעו לזה שיעור, אמנם רבותי זכרונם לברכה הוסיפו בדבר לתת בו שיעור, כדי שתעורר לב האדם בעניין יותר, כי בהיות האדם בעל חומר לא ישית לליבו על הדבר המועט כמו על המרובה. בכל אופן חכמים אמרו, לתת חיטה זה לא משמעותי, יש לך 20 טון, אתה נותן חיטה. אז לכן קבעו חכמים, עין יפה, 1 חלקי 40, 2.5 אחוז, עין בינונית, תרי מ-100, 2 אחוז, עין רעה, 1 חלקי 60, בערך 1.5 אחוז. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה, בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, ברך תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.